כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-693-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי www.93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, על פסיקתה בסייעתא דשמיא, הלכה למעשה. מחר בסייעתא דשמיא גם נהיה כאן בין 9 ל-10, נמלא את מקומו של הגאון הגדול, ידידנו רבה של העיר חולון, הרב אברהם יוסף שליטה, רק עם מילוי מקום, כי יהודה ועוד לקרא, לא מתעדים להיכנס למקום גדולים, רק אין מסרבים לגדול. אנחנו נלמד היום בעזרת השם בפינתנו מוקם של דברים עוד מעט בדיני שינוי מקום, שנדברנו שנמשיך את הסוגיה, ולאחר מכן נתייחס אל השאלות שנשלחו בנושא הזה. המאזינים יכולים לעלות בכל נושא או בכל עניין בשידור חי ללא הכנה מוקדמת, או דרך הפקס או דרך אפליקציה, או לעלות בשידור חי. בראשית הדברים נודה למפיק והטכנאי המסורים סגי פרלמוטר, רב דובי טיליגר, שנמצאים כאן איתנו, ונבקש מכם, יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה. נצא לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכם המאזינים. כפי שנדברנו בשבוע שעבר, נמשיך ללמוד יחד את הלכות שינוי מקום. ראשית נציין את דברי מרנן השולחן ערוך והרמה, כדבר פשוט, שגם אדם שיוצא מחוץ לפתח הבית, זה נחשב לשינוי מקום. הוא רק סך הכל פסע פסיעה אחת מחוץ לפתח הבית, זה נחשב לשינוי מקום. המקור של הדברים הוא מדברי הרמב״ם, ודיוק מדברי הרמב״ם. אבל ישנם פוסקים שביארו שאותו רגע ממש שיוצאים מחוץ לבית ומיד חוזרים חזרה, זה לא נחשב לשינוי רשות. ככה מעריך רבי יעקב עמדין בספרו מור וקציה בשולחן ערוך הרב, שאדם שיוצא רגע אחד להתפנות או רגע לשוחח שיחה קצרה עם חבר מחוץ לבית, זה לא מחשיב אותו כעוקר רשות. מתי הוא כן נחשב לעוקר רשות? כשהשיחה מאוד התארכה. או הסך דעת מוחלט, כמו עשיית עסק מסוים וכדומה. אבל אדם שמחפש רגע פרטיות ויצא מחוץ לבית לשיחת טלפון, זה לא נחשב לשינוי רשות. האגרות משה מכריע שבדיעבד, ואומר אדם שכבר יצא מחוץ לביתו לרגע, בוודאי שיקל ולא יברך שוב. ישנה לשון מאוד חריפה בספר מור וקציה, שרבי יעקב עמדין היה ידוע בחריפותו הגדולה, כותב מילים קשות על מי שלא יפסוק ככה, וחושב שדעת מרן השולחן ערוך לומר שאפילו לרגע שאדם יוצא מחוץ לפתח ביתו זה נחשב לשינוי רשות, ודאי וודאי שלא. וכאמור, בדיעבד אנחנו מקילים כהשיטה הזאת שלא לברך שוב, כספק ברכות להקל. ישנו נידון נוסף שהפוסקים דנו בו, מעבר מחדר לחדר. מרן הרמ"א והמשנה ברורה מכריעים שאם היה בדעתו של אדם לעבור מהמטבח לסלון, כדוגמה. זה לא נחשב לשינוי רשות. הגדרת חדר היא כל מה שתחת גג אחד, לדוגמה, בית ועלייה וכדומה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מתייחסים כקומפלקס אחד, הכל נמצא תחת גג אחד, לכל זה אנחנו קוראים מעבר מחדר לחדר. אם כשאתה בירחת, כיוונת בדעתך להמשיך הלאה לחדר אחר, אתה יכול לעבור מהמטבח לסלון, לחדר, לגג, לצאת החוצה, גג מקורה, צריך לדבר על גג שלא מקורה, כל זה נחשב המעבר מחדר לחדר. האחרונים מרחיבים שאפילו מעבר מדירה של אדם לדירה של שכן, זה נחשב מחדר לחדר, מכיוון שהכל נמצא תחת אותו גג. כך מעריך בעל בצל החוכמה והאור לציון. גם הרן רבי שלמה זלמן נוירבך שחולק על הקביעה הזו, ואומר, הדירה של השכן היא לא הדירה שלך. הדירה נמצאת בבעלות אחרת. ודאי שזה נחשב לשינוי רשות, אי אפשר לומר שזה כמו מעבר ממטבח לסלון. אבל אם השכן מרשה לך להיכנס לתוך הבית שלו, אומר רבי שלמה זלמן נוירבך, ודאי שזה לא נחשב לשינוי רשות, כי מבחינתך זה כמו מעבר מחדר לחדר, כשם שאין מונע מחדר לחדר, אף אחד לא יאמר לך לא לעבור מהמטבח לסלון. ככה אתה יכול לעבור מהחדר שלך, מהבית שלך, לדירה של השכן, כשיש רשות זה נחשב מחדר לחדר. כשהוא לא נותן לך רשות, הרי בלאו הכי לא תיכנס. כאן צריך להוסיף את דברי מרן הרב אוזנר, וזה יסוד גדול, שכיום שאין קביעות לאכילה, ואדם הולך מאחה לאטם ומאטם לאחה, וכל הזמן הוא עסוק באכילה, זה מחשיב כאילו הוא כיוון במפורש בשעת ברכה לעבור בחדר לחדר. בזמנם הם היו שותים ואוכלים כל דבר בקביעות, ביישוב הדעת, אפילו שתייה. רק אז אמרו הפוסקים שצריך כוונה מיוחדת במעבר מחדר לחדר. כיום הדבר פשוט שלא צריך ברכה נוספת, כי מראש כיוונתי להמשיך הלאה לאכול, אני הולך למטבח, אני פותח את הפרישדר, אני לוקח משהו, חוזר לסלון, יש פרי על השולחן, אוכל, הולך לחדר, מחזיק משהו ביד, יש בחדר משהו, ממשיך לשתות. כל זה, זה כוונה אחת גדולה. לכן גם בלי כוונה כיום מחדר לחדר, או מדירה לדירת שכן כשיש רשות, לכל הדעות, אין צורך בכוונה בשעת ברכה. עוד נקודה שהשתנתה בזמננו, שבפוסקים מבואר, באריכות, בשולחן ארוך הרב, בברכת הבית, מהרב איינורן הזקן, חצר שלא מקורה. זאת אומרת שאין לה גג. היא לא נחשבת לחדר, היא נחשבת יציאה מרשות. הפוסקים מעריכים לומר, בזמנם החצר הייתה חצר משותפת של כולם. הייתה מעבר ישיר לרשות הרבים עבור כל בני הבניין. כיום, כמו שאנחנו רואים בהלכות חנוכה, מדליקים בפתח החצר שפונה לרשות הרבים, כיום אדם שיש לו חצר, החצר הזאת היא נספחת אל הבית, היא חלק מהבית, גם אם היא לא מקורה, אנחנו מתייחסים לחצר הזאת כיציאה מחדר לחדר. שסיכמנו לפני כן, דעת מרן הרב אוזנר, שלא צריך דעה מיוחדת בשעת הברכה שאני אצא מחדר לחדר, זה לא נחשב לשינוי רשות ולא צריך ברכה. כעת נלמד את ההלכה של רואה מקומו. אני יודע שהזמן קצת מתארך ומאזינים כבר על הקווים. חשוב אבל בנושא של שינוי רשות, שאולי נקיף בשבוע הבא, נחתום את הנושא. מה הכוונה רואה מקומו? כל עוד שאתה רואה את המקום ששם אתה אכלת, זה לא נחשב לשינוי רשות. אתה עדיין מחובר למקום הראשון. אחרת הפוסקים שרואה את מקומו מועיל, אפילו שלא הייתה בדעתך לעשות שינוי תוך כדי האכילה. אתה יושב ואוכל, ולפתע אתה מקבל טלפון, אתה רוצה לדבר בפרטיות, אתה נמצא לו בבית שלך, אתה יוצא החוצה רגע החוצה, ואתה רואה מחוץ לדלת מהחלון, אתה רואה פנימה את איפה שאכלת. זה לא נחשב לשינוי רשות, גם אם לא כיוונת מראש לשנות את הרשות. רואה את מקומו, זאת אומרת, מאיפה שאתה נמצא, אתה רואה את החדר שאכלת שם. לא צריך לראות את המקום עצמו שאכלת. העיקר שהיא יכולת של קשר עין. גם אם אתה יושב, אתה לא רואה, וכשאתה עומד, אתה כן רואה, אפילו חלק מהחדר, אפילו דרך חלון, זה לא נחשב לרואה. מתי אנחנו מקלים ברואה? כשהוא עובר מחדר לחדר, או מחדר לחצר, אפילו חצר לא מקורה כאמור, אבל מבית לבית, יש בזה מחלוקת. מדוע? כי דעת בעל הלבושי שרד, והדרך החיים של נתיבות המשפט, שאם הייתה כוונה בשעת ברכה להמשיך בבית אחר, וגם רואים את הבית, זה כן מועיל. אבל בדיעבד אנחנו מקילים כספק ברכות להקל, מכיוון שיש שחלקו עליהם. מה קורה אם אדם יצא גם מבית לבית, ונשאר אדם אחד במקום הראשון, האם זה לא נחשב לשינוי רשות או כן? אנחנו כן נרשה לעצמנו דקותיים בעניין, להגיד את הדברים המדויקים והרחבים של הגאון האדיר הרב שטרן בעל בצל החוכמה. כשאדם אוכל, ואוכל במסיבת חברים, בלשון הפוסקים, ויוצא החוצה. הוא משאיר שם אחד לפחות מבני החבורה. כותב את ההלכה, כותב מרן השולחן ערוך, על פי הגמרא בפסחים קוף, שזה לא נחשב לשינוי רשות. אני מחובר, אני אחזור, אנחנו אכלנו, אנחנו נמשיך הלאה את האכילה. אומר בעל בצל החוכמה, אם האכילה המשותפת הייתה של קבוצת חברים, לפחות שתיים, דווקא אז מועילה התכנסות כדי להחשיב שוודאי תחזור למקום. אבל עצם אסופת כמה אנשים לא מועילה. זה שאדם יושב במסעדה, או חדר אוכל בישיבה וכדומה, וזה יושב כאן וזה יושב שם, זה לא נחשב שכמה אכלו איתך ביחד. אם השארת חברים שאכלו איתך ביחד ודעתך לחזור אליהם, רק אז זה נחשב לקביעות. מוסיף הברכת הבית מהרב איינורן, שאם החברים כבר ברכו ברכה האחרונה, התבטלה הקביעות, כי כשאתה חוזר הם סיימו את הסעודה. גם אם החברים יצאו וחזרו, עוד פעם התבטלה הקביעות. כאן צריך בעצם להדגיש שני דברים, שדעת מרן הרמה שגם אכילת פירות ושתייה מועילה השארת חברים, וכשם שאמרנו בשם מרן השבט הלוי שכיום אין קביעות באוכל, פוסק השולחן ערוך הרב, שלכן קשה להקל כיום לכתחילה עם כל העניין שכעת דיברנו על השארת חברים. היום אנשים הולכים, אוכלים, הולכים, אוכלים, באים, אין קביעות כמו בעבר לומר שישבנו ביחד קבוצה, התאספנו ביחד, אנחנו לא מפרקים את החבילה כל עוד שלא בירחנו ברכה האחרונה. לכן ההקלה הזאת היא הקלה של בדיעבד, שדיברנו במפורש, אנחנו יושבים ואוכלים מסיבה של מצווה, שביחד התאספנו לצורך מה, אז יש מקום לבוא ולהקל. אבל ודאי שלכתחילה מן הראוי להחמיר. אנחנו צריכים להמשיך הלאה וללמוד את הלכות שינוי רשות, ומה הדין? אם אדם אכל פחות מכזית, אם אדם רוצה להמשיך את סעודתו במקום אחר, ושם לברך, ומה דינו של רכב, שזה נושא בפני עצמו, האם להחשיב אותו כחדר או להחשיב אותו כבית, בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך, מכיוון שהסוגיה הזאת היא כל כך ארוכה, היא כל כך נחוצה הלכה למעשה מריבוי הפרטים, אז כבר שבוע שעבר נדברנו, השבוע נדברנו, בעזרת השם גם שבוע הבא, בעזרת השם עוד חזון למועד, מחר בעזרת השם פינה של אורחות שבת, נלמד ביחד דין תוספת שבת לבקשתכם המאזינים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים, נקדיש את דברי התורה לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר, פטרינה מרים ויוסף בן רות, ולהצלחת פרי בטן למעיין בת עליה. יצאנו להפסקה קצרה, וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, הרבה שאלות באתר, באפליקציה, ומאזינים על הקו. רגע לפני כן, כפי שנדברנו בהתחלה, נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת יעל בת מלכה, מרים איתה בת מלי, חיה הינדה לאה בצער הגיטל, לרפואת חיה בת חנה, לרפואת הרב אליהו בן דבורה, לרפואת החייל יהודה יצחק בן איריס, הרב שלום דוד יעקב בן תמר, הרב ארון בן לאה, חיים נחום בן פריידל, יוכבת בת ברכה, רחל בת קרמלה, קרמלה בת רחל, יונתן בן מלכה, יונתן פולארד, הרב שלום דוד יעקב בן תמר, מדגישים כאן שמדובר על אחד מגדולי הדור, הרב שלום כהן, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. זיווג אגון לידידיה בן שאולה, אליקים רפאל בן שולמית, זרע של קיימה למנשה אושר בן קרמלה ואילנה בת עזיזה. כבר ניגשים לשאלות מן האתר, לא נשכח אותם, אבל מאזינים רבים על הקו, ערב מבורך, בבקשה.
שלום, שלום.
שלום וברכה וערב מבורך.
יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם כשמברכים על יין בורא פרי הגפן, האם גם אפשר לפור מרק?
יין שפותר כל מיני משקין, זאת אומרת שברכת היין היא חשובה, ולכן כל דבר שהוא משקה, שברכתו הראשונה היא שהכל, זה נפטר. כשאנחנו פותרים משקה, הכוונה שהמשקה הזה הוא נשתה, שותים אותו בדרך של שתייה. ולכן כל משקה נפטר בגלל ברכת החשיבות של היין. מרק, אנחנו שותים אותו, שותים אותו בכפית, אבל שותים אותו. על פי רוב מרק, הוא לא מרק צח. מרק על פי רוב יש בתוכו אורז, בתוכו יש אוף ותפוח אדמה וירקות ועוד מיני מתמים. ברכת המרק שהכל נהיה בדברו היא חריגה. על פי רוב ברכת המים של המרק נפטרת אם בירכנו בורא פרי האדמה, כי עיקר המרק הוא סביב ירקות, לא מברכים שהכל על המים. אם במרק יש כמות גדולה של אורז, מברכים בורא מיני מזונות, בורא פרי האדמה לתפוח אדמה, ושוב לא מברכים שהכל על המרק. אם המרק הוא צח לחלוטין, לדוגמה, מרק נמס, יש מרק 10 ששמו אותו בתוך כוס ושותים אותו, או מי מרק שאדם לוקח לעצמו לאחר שהוציאו את כל הירקות מן המרק עצמו, ואז ברכתו שהכל נהיה בדברו, היין כן פותר את ברכת המרק, כי גם המרק הוא שתייה, שוב כשברכתו היא שהכל.
ושאלה שנייה, האם כשמישהו מבקש ממני סיגריה ואני נותן לו, אני נותן למישהו סיגריה, האם אני נחשב בלפני עיוור?
סיגריה אחת אנחנו לא נחשלים בלפני עיוור, כי מסיגריה אחת לא קורה שום דבר. אבל אם אדם בקביעות נותן לחבר שלו כל יום כמות של כמה סיגריות, אז הוא יחשל בלפני עיוור. מסיגריה אחת שום דבר לא קורה, אולי אפילו זה בריא. אבל השאלה במקומה, מכיוון שאולי צריך לומר, הסיגריה הזאת היא מצטרפת לסוללה של עוד סיגריות שהאדם לוקח ממני ומהאחרים, לפני עיוור לא עברנו, אבל אם אנחנו אוהבים את החבר שלנו, וצריך לאהוב כל אחד מישראל, צריך רגע לפני שנותנים לו את הסיגריה, כי שוב, לפני עיוור לא עוברים, זה סיגריה אחת, לומר לו, תדע לך, שהסיגריה הזאת יכולה חס ושלום להצטרף אל הסיגרת אחרות, ואתה פוגע בגופך. מה שהרבה מצטטים מהאיגרות משה, שכותב בתשובות שסיגריות זה אולי אפילו דבר בריא, ולכן אין איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, האיגרות משה נמצא ביורדי החלק ב', הדברים נכונים לאותה שנה שהאיגרות משה כתב את הפסיקה שלו, שנת תפשין חף, אני לא זוכר בדיוק, אבל לפני הרבה שנים. כיום הוכח באופן מוחלט על ידי כל המחקרים שסיגריות ודאי וודאי שגורמים נזק בלתי הפיך לגוף. לא מדובר סיגריה אחת ביום אולי, אבל סיגריה באופן קבוע גורמת נזק, בוודאי ובוודאי שלא לקח את כוון האיגרות משה, לכן דודי סקני מרן הרבל ישי ומרן הרב אוזנר יצאו במכתב משותף, גם בזמנו היה מכתב ממרן הלב שמחה מגור, של הדעת שהנושא של סיגר זה עניין של סכנת נפשות, ומותר למחות באדם שנמצא לידי ומאשן, מכיוון שיש בזה מעין הסכנה, מותר לי לומר לו, בבקשה, אני מבקש ממך לפנות כאן את המקום, לפתוח חלון, לא לאשן לידי. לגוף השאלה, לפני עיוור לא עוברים כשנותנים לשני סיגריה, מדין ואהבת לרעך כמוך, נאמר לו, כדאי לך להפסיק עם ההנהגה הלא טובה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם. מדגישים כאן ששבוע שעבר, הרב אמר בשידור לפני מספר שבועות, אגב אורחה, שלומדים תורה ומאשנים. רציתי לשאול, הרב אברג'יל, בסוגריים אב בדין ירושלים, פוסל מאשן לעידות. הרב אשר וייס והגרש אוירבך אוסרים אישון, והרב חיים דוד הלוי זצה לא הסכים לענות לשואל ששאל אם מותר לאשן בפסח, מכיוון שאסור לאשן, האם הרב סובר שמותר לאשן. עד כדי כך לדייק בדברים, אשרי המאזין, נדברנו על האופן שתמידי חכמים לומדים ותוך כדי זה מאשנים, האם יש בזה זילות כלפי תורה, למאזין למיטב זיכרוני ושאל. האם לפסול אדם לעידות בגלל שהוא מאשן, זאת אומרת אדם פוגע בגופו ולכן הוא פסול לעידות, הרב אברג'יל הוא תמיד חכם עצום, והפוסקים שהשואל כאן כותב דרך האתר, תמיד חכמים שהנהיגו את הדור, אבל נראה לי שלא הכוונה לפסול לעידות כפשוטו, אלא לומר לו לפני כן, נו נו נו, שזה לא בסדר, ממש לומר שהוא פסול לעידות, לא נפסק בשולחן ערוך בהלכות עידות שאדם שלא שומר מספיק על בריאות גופו הוא פסול לעידות. הרי הסוכר הלבן הוכח כשמש הוא הרס גדול. אמר לי ידידי אחד מהתזונאים הגדולים הרב יובל הכהן אשרוב שסוכר לבן כמוהו כרעל. אז נבוא ונאמר לאדם שאוכל לחם לבן, שכמח לבן הוכח בעליל כנזק, אדם שאוכל סוכר לבן שהוא פסול לעידות. חושב אני שהדברים זה למגדר מילטה. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה.
שלום
וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום. בבית גדול פרטי שיש בו יחידת דיור נפרדת, שאפשר להיכנס ליחידת דיור גם מבחוץ, אבל גם מבתוך הבית הפרטי עצמו. האם יכול להיות חשש לבעיה של ייחוד, במידה וזוג או משפחה מזכירה את היחידה הזאת?
בוודאי שכן. בוודאי שכן, מכיוון שיש כניסה שפתוחה לתוך הבית, ולבעל הבית שמזכיר את היחידה לאותו זוג כדוגמה, יש מפתחות ויש לו יכולת כל רגע להיכנס. אם הדלת שכלפי חוץ סגורה, והדלת שכלפי פנים גם סגורה, וכעת נמצאת שם אותה סוחרת כדוגמה, וכעת המפתח נמצא בידיים של הבעל הבית ויש לו אפשרות להיכנס בכל רגע, ודאי שיש כאן איסור ייחוד מן התורה. נכון שאם בעלה נמצא בעיר, אימת בעלה עליו, ויש מקום לבוא להקל, אבל אם בעלה לא נמצא בעיר, והיחידה כלפי איכות סגורה, והיחידה כלפי פנים אפשר לפתוח אותה, יש כאן איסור איכות דאורייתא. השאלה של כבודו נוגעת במכלול יותר רחב, שאלה שנשאלת הרבה בבית הדין, בית ההוראה, כלפי בתים משותפים שיש למטה אינטרקום. האדם פותח את הדלת כדי למנוע איסור איכות. אבל יש למטה אינטרקום, וכל אדם בכל רגע לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה על הבית אם הוא לא יודע את הקוד. מה יועיל לי זה שהדלת של הבית פתוחה אם יש אפשרות, אם אין אפשרות למטה להיכנס? זאת אומרת, כל עוד שיש אפשרות של התייחדות, כשהדלת סגורה ויש אפשרות לפתוח אותה רק אני, ודאי שעוברים בכך איסור ייחוד. צריך לחשוב על איזושהי יצאה טובה, לדוגמה, שהמפתחות לא יהיו בידיים של בעל הבית, כדוגמה, ואז לא עוברים על איסור ייחוד. ואז הכניסה רק מבחוץ לבעלי, לסוחרים.
הבנתי, הבנתי. תודה רבה, כבוד הרב. אפשר שאלה נוספת?
בשמחה, כבוד.
ברגע שאנחנו עוברים, תודה, ברגע שאנחנו עוברים דירה, אנחנו יכולים לקחת איתנו את המזוזות של הדירה הראשונה לדירה השנייה, או שצריכים לאשר אותן, ומזוזות שהשקענו בהם הרבה כסף כי היה חשוב לנו שהן יהיו מהודרות מאוד, או שיש עניין לאשר אותן בדירה הראשונה ולקנות חדשות לדירה השנייה?
ההלכה ברורה ופסוקה בהלכות מזוזה, מרן השולחן ערוך פוסק דברי הגמרא במסכת קידושין פרק שני, שיש סכנה לקחת את המזוזות כשאנחנו עוברים דירה. המזוזות האלו הוקבעו בדלתות של הבית, הם השמירה של הבית דרך שמותיו של הקדוש ברוך הוא כמובן, ואסור לנו לקחת אותם איתנו גם אם השקענו בהם כסף רב. אם כך, מה הדרך לומר לכבודו שלא יפסיד את ההשקעה הגדולה שהשקיע במזוזות ורוצה אותה מתו הלאה, יקבע במקומם מזוזות כשרות. זאת אומרת, כבודו מוריד את המזוזות המהודרות, קונה מזוזות כשרות, שהן כשרות לכתחילה, אבל לא ברמת הידור שכזו. אם המזוזה שכבודו השקיע בה כדוגמה עולה 250 שקל, וכבודו יכול לקנות מזוזה ב-100 שקלים, להוריד את המזוזות, מיד לקבוע את המזוזות האחרות, יש מחלוקת עם ברכה או בלי ברכה, מכיוון שכבודו עוזב את הבית, אז לכאורה עם ברכה, ולקחת את המזוזות היקרות והטובות איתו. אבל להוציא את המזוזות מן המשקופים ולהשאיר את הבית בלי מזוזות, או כל פנים מזוזות קשרות, יש בזה סכנה גם למי שנמצא וגם למי שלקח את המזוזות איתו.
אני מבין, וזה יכול להיות מזוזות של גמח, שאני נניח במקום המזוזות הראשונות?
שאלה מאוד יפה. אני לא יודע לענות על כך. התשובה היא, לעניות דעתי, שאם המזוזות של גמח שכבודו מניח זה על דעת הקונה, זאת אומרת, אני אומר לקונה, תראה, אני שמתי כאן מזוזות של גמח. תדאג אתה בתקופה הקרובה לשים כאן מזוזות אחרות. הגמח קודם כל צריך לתת את המזוזות במתנה, כי אחרת המזוזות האלו הן מזוזות שכל הזמן עומדות לרדת, וזה גם ספק בהלכה. אלא אגיד לגמח, כן, אתם נותנים לנו את זה במתנה, אני אדאג להחזיר את זה לכם, אני מיידע את הקונה שבוא נאמר עוד חודש סיכמתי מגמח להחזיר חזרה את המזוזות, ועד אז אתם תקבעו מזוזות משלכם. יישר כוח על ההערה היפה, כי זה בשבילנו איזשהו חידוש שנוכל, לא איזשהו חידוש, חידוש גדול, שנוכל לתת עיצה טובה לאנשים שהשקיעו במזוזות, באיזה דרך באמת לקחת מזוזות, ובינתיים להשאיר מזוזה מגמח. יישר כוח גדול, רבי דוד.
תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לכם, בשורות טובות, ערב שבת שלום. אנחנו, לצערנו, אני מדגיש, צריכים לצאת להפסקה קצרצרה, מכיוון שרק מבקשים כאן רב דוד רגע לפני כן, נשמח לקבל את שמו המלא של מרן הרב שלום כהן. אני חושב שאמרנו לפני כן את שמו המלא, אבל הנה, מבקשים כאן, והנה כבר מיד רב דוד בתושייתו כבר העלה, הרב שלום דוד יעקב בן תמר, הוא רבה הספרדי של קריית שמונה. זאת אומרת, כחלה כאן טעות, וישר כוח למאיר. ותכף אנחנו גם נקבל את השם המלא, לרפואת חיה דליה ג'ורג'יה בת ויולט. יצאנו להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שבוע שעבר אנחנו נדברנו מעט בנושא של צירוף של מינים שונים לגבי ברכה האחרונה. רגע לפני שעולה מאזין, על אף שהזמן שלנו קצר, צריך לתת בזה איזשהו כלל. אכילה ושתייה, נדברנו על המאזין, ולא היינו חדים, ואולי זה שוב ראוי לומר, להתנצל לפני המאזינים שלא נתנו בזה ברירות. אכילה ושתייה, כתוב את המשנה ביום, לא מצטרפים. לא לעניין יום כיפור, ולא לעניין שיעורים, זה שיעור אחד וזה שיעור אחר, זה 86 סמק, זה 27 גרם, הם לא מצטרפים. אדם שאוכל ביום כיפור, אם הוא לא שתה ביום כיפור, זה לא מצטרף. אכילה ושתייה לא מצטרפים גם לגבי שיעור של יום כיפור, זאת אומרת אפשר לאכול ולשתות ביחד. אבל כשמדברים על מינים שונים, שהברכות האחרונות חלוקות לגבי שיעור כזית, אדם שאוכל לדוגמה חצי כזית, חצי פרוסת לחם, פרוסת לחם פרוס, הפרוסה האמצעית, הפרוסה הגדולה, הוא אוכל חצי כזית מהלחם וחצי כזית ממיני מזונות, חמשת מיני דגן, מה הוא מברך? הוא מברך על המחיה. אם אדם אכל חצי כזית פת וחצי כזית מיני מזונות וחצי כזית דבר שמברכים בורא נפשות, הוא עדיין מברך על המחיה. יש כלל שאנחנו הולכים תמיד לברכה האחרונה היותר פחותה, יותר כוללת, זאת אומרת, לא פחותה ברכה, ליותר כוללת. נכון שמרן היביע עומר, יש לו תשובה ענקית, אני חושב שיש לו כמה תשובות על כך, בחלק א', תשובה גדולה, הוא מביא את הרבקי ואיגר המפורסם, את הבית מאיר המפורסם, שהם אומרים שמי אמר שהולכים על הברכה היותר מקילה, אבל זו אחרת מרן המשנה ברורה. אדם שאוכל, אנחנו מסיים עם רב דוביד, זה מאיץ בנו הרבה מאזינים, אבל בכל זאת, זה כלל חשוב. אדם שאכל חצי כזית פת וחצי כזית משיבת המינים, או חצי כזית מחמשת מינים וחצי כזית משיבת המינים, בזה יש מחלוקת מאוד גדולה, ולכן צריך להיזהר לא להגיע למצב הזה. איזה ברכה אחרונה נברך? ערב מבורך למאזינים, בבקשה. שלום וברכה למאזין. שלום וברכה. כן. בבקשה.
כן, רציתי לשאול, ידוע לי שבשבת יש אסור להתעמל, אבל רציתי לשאול על תנועות עדינות שלא מחייבות שהן משחררות כאב, האם זה מותר?
מותר לכתחילה. כל מה שכתוב במרן השולחן ערוך שאסור להתעמל, הכוונה, לשון של מרן, בחורים המתענגים בריצתם. זאת אומרת, זה סוג של כושר שנעשה בשביל ליהנות, בשביל התייעלות גדולה, הולכים לחדר כושר, עושים פעולות שכאלו, זה להוסיף חיזוק על הגוף, זה להגיע לידי הזהה, זה מה שכתוב במורן השולחן ערוך שלא לעשות. אבל אדם שעושה הליכה אל בית הכנסת, צעת הליכה מהירה, זה פועל בגוף, זה עוזר לגוף, ודאי שהדבר מותר. אדם שעושה תנועות עדינות לכאן ולשם כדי קצת לשחרר את הגב התפוס, את הצוואר התפוס, קצת להרים את הרגליים, מה שנקרא בלשון העם קצת מתיחות, אין בזה שום בעיה לכתחילה בשבת.
טוב, תודה רבה.
ברוכה תהי. ולמאזין נוסף, ערב מבורך, שואלים כאן תוך כדי שמאזין עולה, מחילה בבקשה, ערב מבורך, האם מותר להוציא שן מתנדנדת בשבת? מרן השולחן ערוך, ערימה מתיר, זה איסור דרבנן של מלאכה שאין צריכה לגופה, אבל רק על ידי גוי. ערב מבורך למאזין, ומיד ניגש אל האתר, בבקשה.
שלום רב.
שלום וברכה, ערב מבורך.
רציתי לשאול, והרב התחיל עם הלכות ברכות, קודם כל יישר כוח על התוכנית.
ברוכים תהיו, תודה לכם.
אני מעשן, והרב אמר שאני לא פסול לעדות, שמחתי לשמוע. עכשיו, מה שקורה זה אני יוצא לעשן באמצע סדר עם כוס מים, ומטבע הדברים, אני לא יודע אם אני צריך לברך כל פעם שאני חוזר לבית המדרש שלו.
לא, כבודו לא מברך כל פעם מחדש, מכיוון, נכון שציטטנו את מרן החזוני שאמר למרן רב חיים קניאבסקי שליטה שהיה לו סוכריה בפה והם הלכו ביחד, סיפר מרן רב חיים קניאבסקי בספר אורחות איש, יצאו החוצה ואמר לו, כבוד הרב, יש לי סוכריה בפה, אז אמר לו, כשאתה חוזר תברך, וכשאתה יוצא תברך, וכך אפילו 100 פעמים. אבל ודאי וודאי שזה חומרה, מעיקר הדין, מחדר לחדר, כשאנחנו יוצאים, אפילו שאנחנו יוצאים לפרוסדור ולקומה אחרת, כל עוד שזה תחת קורת גג אחת.
אני יוצא מתחת כיפת השמיים, זה הבעיה. גם אם כבודו,
גם אם כבודו יוצא תחת כיפת השמיים, אפשר לכתחילה להקל ולחזור חזרה בלי לברך ברכה ראשונה. אבל תקפיד, מכיוון שאתה יוצא תחת כיפת השמיים, לכתחילה, תקפיד, כשאתה מברך ברכת שהכל, תמיד שיהיה לך במחשבה, אני מכוון גם כן לצאת החוצה, אפילו תחת כיפת השמיים. בזה אתה פותר את מחלוקת הפוסקים. אבל גם אם לא חשבת ספק ברכות להקל, אתה יכול לצאת החוצה, לפי חלק מהפוסקים אפילו לכתחילה, ולהמשיך לשתות ולחזור חזרה.
עכשיו, בשם, כשאלה ששאלה הרבה בכולל, כמעט אין יום שלא מגיעים יהודים טובים ומניחים עוגות לעילוי נשמת וכדומה. השאלה אם יש לנו דין אורחים שסומכים על דעת בעל הבית, שבן אדם מברך מזונות בתחילת הסדר ונגיע פתאום עוגות, זה דבר שמצוי. השאלה אם צריך לברך כל פעם, כי הוא לברך על זה, כי זה לא היה בזמן הברכה או לא.
שאלה מצוינת, ולעניות דעתי, מכיוון שאין ידיעה מוקדמת אם אדם יבוא ויניח עוגה, יניח כיבוד כזה ואחר, אין ידיעה מוקדמת, ודאי שדינינו כרוחים וכל פעם צריך לכוון מחדש. מכיוון שהספר ברכת הבית של הרב
אינורן... עוד פעם, אין דיננו כאורחים, הרב אמר, או דיננו כאורחים?
דינכם ודאי כאורחים, ודאי שדינכם
כאורחים. אורח לא מברך, אורח סומך על בעל בית, לא?
אורחים, הכוונה היא אורח שמגיע להתארח אצל בעל הבית. ובעל הבית מניח לפניו סעודה. והוא אומר לו, זה ארוחת ערב, יותר אני לא מוציא. כל פעם שבעל הבית יגיש לו עוד משהו, צריך שוב לברך, כי יש כאן חידוש. אורח שמגיע מראש וכל מה שבעל הבית יאמר לו, על דעת בעל הבית הוא מברך. לנו יש דין של אורחים, זאת אומרת שכשאנחנו נמצאים ואנחנו מביאים לנו את אותה חבילת עוגות, אנחנו יודעים שיותר לא יבואו מסתם העוגות. למה? שמישהו יביא שוב עוגות. לכן דעתנו אך ורק על העוגות שלפנינו ולא על העוגות שיבואו לאחר מכן. לכן הברכה שלנו לא תפתור.
מחילה רב, אני לא רוצה לטריך, אבל האמת שיצאנו בכולל זה דבר שיכול להיות שגם יביאו עוד, ומאוד מקובל, גם אברך מוציא משהו מהסקית, אז הוא מניח על השולחן.
אבל עדיין כבודו, דעת בעל הבית פירושו של דבר, שהפרישידר מלא בכל טור, יש מלא דברים במטבח, אנחנו לא יודעים לקראת מה בעל הבית ובעלת הבית הכינו לנו, עוד מוצר, עוד מאפה, עוד תפשיל, כל הזמן יוצאים מהמטבח, מאכלים מזן אל זן. כשאנחנו רואים מאכל מסוים, ולכאורה בזה זה להסתיים, שמה אולי מישהו אברך יוציא עכשיו את ההוגה שרעייתו שלחה איתו לכולל ויניח על השולחן, או פתאום יבוא מישהו ויניח חבילת הוגות עבור אברכי הכולל, זה לא נחשב על דת בעל הבית. אם כבודו חושש מכיוון שהדבר מאוד מצוי, אז מן הנכון לכוון בשעת הברכה, אני מכוון דווקא להוגה הזאת, ואם תבוא הוגה אחרת, לא על דעתה, ואז ודאי שהיא לא נפטרה. אבל אני יודעתי אין צורך בכך, ודאי שלא הכוונה על דעת בעל הבית במקרה שכזה. אני יודעתי הברכה הראשונה לא פותרת את שאר הכיבודים שיבואו. שלכם
גדול הרבה, אנחנו לא יודעים הרבה מהתוכנית.
תודה לכם, השארתם אותנו בהערה החשובה. שואלים כאן, האם מותר לעשות מיונז בשבת? מותר, זה בלילה רכה, אבל בשינוי. ובמהירות ננסה לענות על השאלות שנשלחו כאן באתר. האם הרב מרדכי, מחילה, הרב מרדכי אליהו, זה יכול להגן עלינו, אמן. כותב שלכתחילה אין לעבור מבית לבית בסעודה, אף אם חשב על כך מראש. אף אם לוקח בידו פת, ומי שנוהג כך זה אינו לכתחילה. האם יש להחמיר כשיטתו? או שיש לומר כשיטת הרב משה שמותר לעשות כך לכתחילה. קשה לי עם השואל שהוא תלמיד חכם מופלג, רואים את המראה מקומות. הרי זו מחלוקת בין מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, השאלה איך להכריע לבני ספרד. לכן, המרן הרב מרדכי אליהו הכריע כדעת מרן. מה שאין כן בת הרב משש, הקל כדעת מרן הרמ"א. לזו הכוונה, ולכן זה הדבר שלוי בין ספרד לאשכנז, כפי שהרחבנו שבוע שעבר. שר כוח על הערה חשובה, אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו. נבקש מרב דוביד להדפיס לנו את השאלות לשבוע הבא, נשלים בלי נדר. תודה לך רב דוביד קליגר, תודה לך סגי פרלמוטר שהייתם איתנו, תודה לכם המאזינים. מחר בעזרת השם נשלים את מקומו של הגאון הגדול הרב אברהם יוסף, שאלות שנשלחו בגדר פריאת בלחוב מצווה. תודה לכם המאזינים, נשתמע מחר בעזרת השם בעוד פחות מ-12 שעות. ערב שבת שלום ובשורות טובות.